לפרק ב'. גם תוכל לגרום לאדם התנשאות בלב, מאשר הוא עובד אותו יתברך בטהרת הלב. כלומר, יכול להיות, מלבד הגאווה שיכולה להיות לאדם בזה שהוא עובד את השם בטהרת הלב, הוא עלול גם לזלזל במי שאיננו במדרגה הזאת. מאשר הוא עובד אותו יתברך בטהרת הלב, שיקל בעיניו חס ושלום, אם יראה מבמי שאין ינה עבודתו לא יתברך במחשבה תאורה, ומקיים ככל הכתוב בתורת השם, בלא דבקות. כלומר, אתה עובד את השם בדבקות נוראה, אתה רוקד מפני זה, אתה מתלהב מפני זה, וכאשר אתה רואה אדם שעובד את השם בלי דבקות, זה גורם לך, זה עלול לגרום לך, לזלזל בו. וכל שכן, כשיראה איזה איש עוסק בתורת השם, והתבונן עליו שהוא שלא לשמה. הנה, הוא עובד את השם, אבל לא לשמה. יתבזה בעיניו מאוד חס ושלום. והוא עוון פלילי, הרחמן הצילנו. כי באמת, כל עניין הטהרת הלב בעבודתו יתברך, הוא למצווה ולא לעיכובה. מצווה, כן, הכוונה שזה דבר טוב. כמו שכתבתי לאל סוף שער א', והתבהר עוד להלן, אם ירצה השם. וכל המקיים מצוות השם, ככל אשר ציוונו בתורה הקדושה, שבכתב ובעל פה, אף בלא דבקות, נקרא גם כן עובד אלוהים, ואהוב לפניו יתברך. לא, לא, זה דבר חשוב. מצווה...
דבר חשוב, אני הייתי
כן.
בישיבה.
כן.
הייתי לך אחד אחד, לא, אני לומד בספר הזה, לא, אני יש לך חברותה, לא, אני...
נו, נו,
אז מה? זה 90%.
90% שמה?
שמתנהגים בצורה הזאת.
איזה צורה?
שאמרתי לך.
לא הבנתי, אתה מדבר פה על מידות רעות? או אתה מדבר... כן. הוא לא מדבר פה על מידות רעות. פה הוא מדבר על אדם שיש לו מידות טובות.
גאווה זה מידה רעה.
כן, גאווה זה מידה רעה. אבל מה שהוא מדבר כאן... זה שאדם רואה אדם אחר. כלומר, אדם שיש לו עבודת השם בטהרת הלב, הוא עובד לשמה, והוא רואה מישהו אחר שעובד שלא לשמה. אז יש לו נטייה לזלזל באותו אחד. על זה הוא אומר, לא, חס וחלילה, הרי גם מי שעבד את השם שלא לשמה, גם זו מעלה, ולכן לא צריך לזלזל בו. זה מה שהוא אומר. כן. כן, יש פה רמז חינוכי נגד תורת החסידות, שאצל החסידים, מי שעבד את השם על מנת לצאת ידי חובתו, או אפילו כדי לקבל שכר, היו מזלזלים בו. אז זה אומר, חס וחלילה, הרי גם הוא עובד אלוהים, אז למה אתה מזלזל בו? זה מה שהוא אומר.
גם שהחסידים לא מזלזלים
בו. בדיוק. זה בדיוק מה שהוא אומר. מי שעובד בדבקות, הוא אומר שלא יזלזל במי שעובד שלא בדבקות. זה מה שהוא אמר. אתה אמרת שהחסידים ידועים בתור עובדים בדבקות. אם אמרת משפט והשתמשת במילים, יש להניח שיש אצלך משמעות למילים שאתה אומר. אתה לא יכול להגיד לי מילים ואחר כך שאני אסביר לך מהן המילים שהתכוונת אליהן. אתה תגיד מילים מה התכוונת כשאמרת בדבקות. לא, אתה יודע, אבל אתה יודע, כן, סליחה, אבל... דווקא שאלתך מראה שאתה יודע על מה אתה מדבר. כלומר, מה שהוא אומר כאן, שצריך לעבוד את השם בדבקות. זה כולם מסכימים. השאלה היא, מי שעבד שלא בדבקות, הוא בסדר? אז הוא אמר שהוא בסדר גם כן, נכון? ולכן הוא בא בטענה נגד החסידים, שהחסידים שעובדים את השם בדבקות, יש להם נטייה לזלזל במי שעובד את השם שלא בדבקות. ולכן הוא אומר, חס וחלילה, אל תזלזלו, כי גם מי שעבד שלא בדבקות, גם זה עבודת השם.
יפה, בגלל התשובה הזאת.
למה השאלה, התשובה הזאת שלי
מעוררת... חשבתי שאני יודע מה זה דבקות.
כן, אבל למה, סליחה, למה התשובה שלי גרמה לך לחשוב שאתה לא יודע מה זה דבקות?
כי חשבתי בהתחלה זה שחור לבן.
שחור לבן זה דבקות?
לא, כן, בהתחלה חשבתי או, או.
מה זה דבקות?
כמו תפילה בלי נשמה, תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה.
לגבי תפילה זה משהו בפני עצמו, כי בתפילה, מצוות התפילה היא להתכוון. אבל לגבי שאר הדברים, למשל אני הנחתי תפילין, או אכלתי מצה בפסח, או שמרתי שבת, אבל לא עשיתי את זה בהתלהבות, לא בדבקות. יצאתי ידי חובתי או לא? התשובה היא שכן. לא רק שיצאתי ידי חובתי, אני גם עובד אלוהים. זה מה שהוא אומר.
דבקות זה התלהבות?
כן, דבקות זה התלהבות.
זה מה שרציתי לשמוע.
זה מה שאמרת. טוב, וכן האדם העוסק בתורת השם, לא רק קיום מצוות, אלא גם לימוד תורה, אפילו שלא לשמה. כלומר, למה הוא לומד תורה? הוא רוצה שכר, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה כל מיני דברים. אם כי ודאי שעדיין אינו במדרגה הגבוהה האמיתית, אמנם חלילה וחלילה לבזותו, אפילו בלב. ועד רבה, כל איש ישראל מחויב גם לנהוג בו כבוד. כמו שכתוב, בשמאלה עושר וכבוד, ודרשו רזה למסמעילים בה. כן, כתוב, אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד. אז מה זה בימינה? אלה שעוסקים בתורה לשמה. ובשמאלה, אלה שעוסקים בתורה שלא לשמה. ואף על פי כן הם מקבלים עושר וכבוד. אז מזה הוא לומד שחייבים לכבד את מי שעובד שלא לשמה. ותומכיה מאושר. כן? נכון, נכון. בשמאלה, כן, כן, ברור. אבל הוא מתכוון כאן למי שעובד שלא לשמה. שמי שעובד, מי שלומד תורה שלא לשמה, אבל הוא יודע תורה. אז הוא ראוי לכבוד מצד התורה שלו, כן? אתה עדיין רואה עולם הפוך. מה אתה מתכוון? שיש אנשים בעלי תורה...
אתה אומר דברים מאוד יפים, אבל כשזה בשטח זה לא...
מה יש בשטח? לא הבנתי. בשטח אתה רואה אנשים שעוסקים בתורה,
כן,
ויש להם מידות לא טובות.
נכון.
לא עליהם דיבר רבי חיים גולוז'ין. הוא מדבר על משהו אחר. הוא מדבר על אנשים שיש להם מידות טובות.
איפה הם נמצאים?
איפה הם נמצאים? בעולם הזה. יש בעולם הזה אנשים עם מידות טובות. ואומר רבי חיים גולוז'ין, אף על פי שהם עובדים שלא לשמה. אבל יש להם מידות טובות. ולכן אין לזלזל בהם. ובזוהר, וישב, קפד ב', תורת השם תמימה, וכולי. כמה אית לא נבנה נשא, להשתדלה בהורייתא, דכל מן דהשתדל בהורייתא, להבלה חיים. ואפילו מן דהשתדל בהורייתא, ולא השתדל בה לשמה. כתקייאות, זכה לאגר תו בעלמה דן, ולא דיינינן לה בהו עלמה. ותח הזה, כתיב, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. וכולי, בשמאלה עושר וכבוד, אגר תו ושלווה יתלה בהי עלמה. כלומר, אתם רואים שגם הזוהר אומר במפורש את כל הדברים שאמר לנו רבי חיים. שמי שעוסק בתורה שלא לשמה, אף על פי כן ראוי שלא לבזותו ואפילו לנהוג בו כבוד מצד התורה שהוא למד. כלומר, מה רוצה להגיד רבי חיים? אם אנחנו נכבד רק אנשים שלומדים תורה לשמה, איך תתקיים התורה בעולם? לכן אין ברירה, צריך לשמן את גלגלי לימוד התורה על ידי נתינת כבוד גם לאנשים שעוסקים בתורה שלא לשמה, במיוחד שזאת מדרגתו של האדם בתחילת דרכו. כל אדם, כשהוא מתחיל, איננו אידיאליסט. הוא קודם כל מתחיל מתוך אינטרס, ואחר כך נהיה אידיאליסט.
אבל גם כתוב שאסור ללמד אדם שהוא לא הגון.
אדם שאינו הגון, אסור ללמד אותו. אדם הגון, אבל שלא לשמה, מותר ללמד אותו. אפילו מצווה ללמד אותו. איך יודעים אם הוא הגון או לא?
כי הרי בהתחלה אתה...
איך יודעים אם הוא הגון או לא? בודקים אותו. שואלים אותו...
עשו שבע בדיקות ואחרי זה...
כן, בערך מה שנקרא בכל ישיבה יש מכינה. במכינה בודקים את האדם. האם יש לו דרך ארץ? רואה לו דרך ארץ. כן.
אין בזוהר, יש גם לדעתי דברי זלזול, כפי מי שרואה בתורה רק סיפורים
ו... כן, מי שרואה בתורה רק סיפורים, זה הזוהר מאוד מאוד חריף נגד זה.
אוקיי.
לא קשור לזה. יש אחד שרואה בתורה לא רק סיפורים, הוא מבין שהסיפורים הם חג חיצוניות למשהו הרבה יותר פנימי, אבל הוא עוסק בזה שלא לשמוע. זה הכבוד. כן.
אם הוא אדם הגון, אז פשיטה שהוא למד לשמוע.
אם הוא אדם הגון,
כן,
לא, 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 לא.
זה, אתה לא יכול להפריד, המוסר הכל.
רגע, רגע, ללמוד לא לשמה זה עדיין לא שחיתות מוסרית. זה קטנות אומנם,
קטנות, אבל זה לא הגון, שחיתות. הגון בכל, מה זה הגון?
הגון הכוונה
עושה ש... הוגן.
לא, הגון הכוונה שיש לו מינימום של מידות טובות. זה נקרא הגון. הוא לא מושחר.
מה
הוא
מושחר?
כאילו, המידות הדומיננטיות שלו,
הוא בסדר, הוא בסדר, הוא אדם ישר, הוא לא ירמה אף אחד, הוא לא...
איך הוא הגיע לזה?
איך הוא הגיע לזה?
הוא למד לשמר.
לא.
דרך ארץ.
לא, בדרך ארץ, איך הגיע קיבלת דרך ארץ? קודם כל,
לא, זה לא מתחיל מנשמר. סליחה, יש משל, יש בעולם מוסד שנקרא תנועות נוער. שמעת על זה?
כן.
לאו דווקא דתיות.
כן.
יש צופים, הנוער העובד והלומד, יש דברים כאלה, נכון? מה עניינן של תנועות הנוער? לחנך למידות טובות, לעשייה, לפעילות למען הזולת, אחד אומר. בסופו של דבר, גם לאידיאליזמוס. אבל זה לא מתחיל מזה. למה אנשים הולכים לתנועת הנוער? כי יש שם חבר'ה, יש שם בנות, יש שם סופגניות, יש כל מיני, נכון? בשביל זה הולכים. מתוך, גם, למה הולכים לתהלוכה של אגב"א אומר של חב"ד? מחלקים שם ממתקים, נכון?
השלוק.
נכון, אז יש דברים כאלה. מתוך כך, מתוך שלא ישמע, אבל ישמע. כן, מה אתה אומר?
מה החסידות עושה עם מה שאומר הזוהר פה?
מה עושה החסידות עם מה שאומר הזוהר? אינני יודע. הרי, לא יודע. לא יודע, אני, תראה, אני אדם, לצערי הרב, רק מה שלפניי אני יודע. כתוב כאן, ספר נפש החיים, רבי חיים וולוז'ין, זה מה שאני יודע ללמוד. הרי, שאפילו האדם אשר עסקו בתורתו יתברך שלא לשמע כראוי, אלא בשביל איזה פנייה לגרמה, כלומר לעצמו, רק אם אינו לקינטור חס ושלום. אשר עליו אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, נוח לו שתהפך שלייתו על פניו. וכן אמרו שנעשית לו סמה מוות, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר טוב, שמגיע לו עושר בכבוד ושלווה, בהי עלמה, כלומר בעולם הזה, וגם לדיינינן ל... באו אלמה על אותה המחשבה והפנייה שכיוון בה.
אז כתוב, זכה,
שם
חיים לא זכה, שם מוות.
נכון, מה זה לא זכה? אז הוא מסביר כאן שהכוונה שזה על מנת לקנטר.
זה לא זכה?
זה נקרא לא זכה. אני אגיד לך דוגמה, משל, פעם אחת הגיע אליי בחור בן 16 מישיבה קדושה, והוא רצה ללמוד במכון מאיר. ושאלתי אותו, למה הוא בא אלינו? הרי הוא בא מישיבה קדושה. אז הוא אמר שהוא לא הסתדר כל כך עם החבר'ה שם. שאלתי אותו, מה אתה רוצה לעשות בחיים? הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. שאלתי, ומה עם הצבא? הסתכל עליי, אמר, צבא? מה פתאום? שאלתי, למה? הוא אומר, אני לא בשביל זה. שאלתי, אבל... זה סך הכל בשביל העם שלך. אומר לו, אכפת לי. אהה. אמרתי לו, אם ככה אתה לא תלמד במכון מאיר. למה? כי יש פה שחיתות המידות. אם אדם אומר, דבר שאני לא מסכים איתו, אסור ללכת לצבא כי הרבנים אמרו שאסור ללכת. או מי שלומד תורה, זה מגן על החיילים. או כל מיני סיבות כאלה, שאומנם הן מעוותות מבחינת השקפת העולם שלי, אבל מבחינתו, זה העולם הערכים שלו. זה בסדר. אבל אם הוא אומר שלא אכפת לו מעמו, אז יש פה השחתה מוסרית. לכן הוא לא יכול להיכנס לישיבה. סיפרתי זאת לאחד הרבנים ואמר לי שהוא מזועזע מההתנהגות שלי. הוא אומר, כן, כי עד רבה, היה צריך להכניס לו לבית המדרש, ובתוך בית המדרש הוא יתוקן. ואומר אליו, אל תדאג, בטוח הוא מצא ישיבה שתשמח לקבל אותו. טוב, אבל לפחות פליק קיבל. כן, מה אתה אומר?
להגון.
להגון, כן.
כן. בצלאל שבנה את כל הכלים והכל, יש את המדרש ששאלו אותו, הגון לפניך, הוא אמר לפני הקדוש ברוך הוא הגון, מה משמע הגון?
ראוי.
גם הוא שאל אותם על בני ישראל, אמרו לפניך הגון, לפני הקדוש לפנינו לא, משמע שהגון זה טוב.
אתה אומר שהגון זה באופן מוחלט, כל המידות
כן,
הטובות.
כן.
לא יודע, מאיפה לקחת את זה?
לקחתי את זה בצלאל. אמרו...
קל וחומר שמי שעושה לשמה הוא הגון. אבל כלומר, כל מי שעושה לשמה, ברור שהוא הגון. זה לא אומר שמי שעושה שלא לשמה הוא לא הגון. פשוט מאוד. טוב.
גמד קטן, הוא לא הגון.
כן.
למה זה המוסרי כל כך קריטי? הרי את היסוד המוסרי דווקא לא מבין בבית המדרש, לא?
אני חוזר על שאלתך המפתיעה. אתה אומר, למה היסוד המוסרי כל כך קריטי כדי שנקבל אדם ללמוד? הרי את היסוד המוסרי לומדים בבית המדרש. עד כאן שאלתך. תשובה. אני תמה מאוד על שאלתך, וכי לא למדנו שאת היסוד המוסרי רוכשים לפני בית המדרש? שהרי זכה נעשית לו סם חיים. לא זכה נעשית לו סם המוות. זכה על ידי מה? הרי עוד לא למד. אלא זכה מבחינה מוסרית עוד לפני כניסתו לבית המדרש. כי הרי מאיפה לומדים מוסר? לא מהתורה. מוסר לומדים מן המוסר.
למה? בתורה יש לך מוסר.
לא. לא.
איך? באמת? איפה כל המצוות המוסריות בתורה?
המצוות המוסריות שבתורה הן מוסריות אם קדם לך מוסר. בוא אני אסביר לך. אם, למשל, יש לי איזה כיף כזה לדבר לשון הרע. אני מאוד אוהב לדבר לשון הרע על אנשים. זה עושה לי ככה. פרח. ויום אחד, אבל אני אדם דתי, יום אחד מביאים לי ספר, הנה, חפץ חיים, לרבי ישראל מאיר הכהן מראדין, ואומרים לי, פה זה מה שאסור לדבר. וואו, נפל עליי כמו בלוק. אני כל כך אוהב לדבר לשון הרע. ועכשיו אומרים לי שאסור לדבר לשון הרע. אבל אני בהלם. אני אומר, טוב, כיוון שאני אדם דתי, ואני מקבל את הסמכות של ההלכה, אין לי ברירה, אלא לעשות מה שכתוב בספר הזה. ואז אני מתחיל לדפדף. ואני רואה, פה אסור, פה אסור. פתאום אורו עיניי, אני רואה מצבים שבהם מותר לדבר לשון הרע. ולא עוד, אלא אני רואה עוד קצת, יש פעמים מצווה לדבר לשון הרע. ואז אני הופך להיות המומחה העולמי למקרים שבהם מותר לדבר לשון הרע. למשל, מותר לדבר לשון הרע על גוי. אין איסור בתורה שדיבור לשון הרע על גוי. ולכן אני עכשיו פותח עיתון רכילות בסין, ואחת מהערים השוליות, רק 20 מיליון תושבים, ויש לי עכשיו אפשרות לדבר על לשון הרע. מותר כל ימיי. בסדר? ומה עם ההשחטה המוסרית? זה משחית נורא.
והאם בן עזרא...
רגע, זה מה שאני מסביר לך.
הם לא מביאים את זה?
זה בדיוק מה שאני מסביר לך. שברגע שהאדם יש לו קצת רגישות מוסרית, אז הוא משתמש בתורה כדי להיות יותר מוסרי. כלומר, התורה מרוממת מה שיש. אבל אם מה שיש בהתחלה הוא מושחת, אז התורה משמשת להשחתה יתרה. זה מה שאמרו בגמרא. לא זכה, נעשית לו, שמה מוות. משל, למה הדבר דומה? למים. כן, הרי התורה משולה למים. ואם אתה לוקח מים ושם על זרע, הזרע נובט, יוצא מזה צמח. השאלה היא, מה יוצא? מה שיש כבר בצופן הגנטי של הצמח. אם זה חיטה, חיטה. אם זה קוצים, קוצים. ברור, המים לא ממציאים חיטה ולא ממציאים קוצים, אלא מוצאים לפועל מה שיש בפנים. אז אם מה שיש בתוכו של האדם הוא מושחת, עדיף שלא ילבד תורה, כי התורה תשחית אותו יותר, הוא ישתמש בזה כדי לפתוח עיתון רכילות במחוז צדדי בסין.
אז המוסר זה הצופן הגנטי והמים זה התורה.
בדיוק.
עכשיו זכה, זה עזר, לא זכה כנגדו, זה גם...
זכה, עזר, לא זכה כנגדו.
עם האישה, כן.
כן, זה משהו.
זה דומה לזכה.
דומה, אבל זה לא אותו דבר. פשוט מאוד. אם אדם יש לו דברים טובים שבהם הוא זכה, אז הוא זקוק לעזר. ואם אדם יש לו דברים רעים שבהם לא זכה, זקוק לכנגדו. אז גם העזר וגם הכנגדו זה טוב. כן, בבקשה.
יוצא שאמרנו שהמוסר הוא לפני בית המדרש.
נכון.
כל האסירים שבכלא, אחרי 20 שניות שמשבצים אותם, הוא דתי. חזר וזה נכנס לבית המדרש.
נכון.
כל זה בלוף?
לפעמים, לפעמים לא. צריך לבדוק את זה.
ישר הוא נכנס, הוא היה דתי,
יש גם, לא כולה, יש גם, ויש גם. כן. זה דברים שבודקים. כן? בשביל זה יש קרימינולוגים ועוד כל מיני אנשים כאלה אכזריים ש...
לא, לפי השיטה הזאת הם לא יכולים להיכנס.
תראה, מה שכתוב שמי שאיננו הגון, לא מכניסים אותו לבית המדרש, לא כתוב שלא מלמדים אותו. מלמדים אותו, אבל מחוץ לבית המדרש. כלומר, כדי שידע שהוא עוד לא לגיטימי. אם אתה מכניס אותו לבית המדרש, אתה אומר לו, אתה בסדר כמו שאתה. אז הוא לא שם לב לתקן את עצמו. אבל אתה מלמד אותו תורה, רק מחוץ לבית המדרש. אז המסגרות האלה שאתה מדבר עליהן בבית הכלא, זה גם כאילו מחוץ לבית המדרש. זה בסדר. כן. טוב, הלאה. כמבואר, סליחה, לא קרה. וכל שכן, אם אינו מכוון כלל לשום פנייה לגרמה, אגם שאין כוונתו לשמה דווקא. כלומר, יש משהו אמצעי בין שלא לשמה לבין לשמה. הוא לא מכוון בשביל טובתו האישית, אבל הוא גם לא מכוון בשביל האידאל. אלא, למה הוא לומד תורה? כי אמרו לו שצריך, אז הוא עושה. פשוט כזה. אז זה עוד יותר טוב. היינו לשם התורה, כמו שכתוב לקמן בפרק ג' משער ד' בשם הראש ז'ל. אלא עיקר עסקו בא בסתמה. אשר כלשמה דמי, זה כמו שמצאנו גם כן, פסיק רישה דניחלה, פסיק רישה דלה ניחלה, ויש באמצע מה שנקרא פסיק רישה דלה אכפת לה. יש דבר כזה. כן, יש מושג כזה בהלכה. פסיק רישה דלה אכפת לה. אז כמו כן, יש אדם שלומד תורה לשמה, זה מעולה. יש אדם שלומד תורה שלא לשמה, זה לא מעולה, זה גם לא רע. הכי רע זה כשהוא לומד על מנת לקנטר. ויש משהו בין שלא לשמה לבין הלשמה, שזה בסתמה. הוא לומד תורה בסתמה. בסתמה, הוא אומר לשם התורה. אמרו לו שצריך ללמוד תורה, אז הוא לומד תורה. למה אתה לומד תורה? אמרו לי שצריך, אז אני עושה את זה. זה מדרגה, אז זה כבר לא אינטרסנטי, זה גם לא אידיאליסטי, אלא זה מצד שסתם.
אני לא חושב שזה
גבוה מאינטרסנטי. מה? זה יותר גבוה מאינטרסנטי, אז זה עוד לא לשמה. בסדר? אז הוא אומר, הרי עסק תורתו יקר מאוד בעיניו יתברך, יותר מכל המצוות לשמה, כי הרי תורה זה יותר חשוב ממצוות, בקדושה ותארת המחשבה, כראוי. עכשיו, איך הוא יודע את זה? הנה, מובא. כמבואר הוא מוכח להדיה, מגמרה דערכין. למה הוא ניקד פה ערכין? בגלל שבסלנג הידישאי, מסכת ערכין קוראים לה ערכין. וגם מצוות עשה אומרים עשה. למה? בגלל שהעין בכתב הידישאי, זה מציין את ההברה אה. נכון? את התנועה אה. נכון? לא, כשביידיש רוצים לכתוב אה, מה עושים? כותבים עין. ואז התרגלו בסלנג היידישאי, שמילים עבריות שיש בהם עין, אומרים אותם כאילו שזה ביידיש. אז ערכין, אתם תשמעו את זה בישיבות, אומרים בסוגיה דערכין. או הוא מקיים עשה. עשה זה מצוות עשה. כן, אז כאן המנקד, שכנראה בא מהרקע של העברית היידישאית, אז הוא לא טרח לנקד את זה כראוי, כתב ערכין, אבל צריך להגיד ערכין. כמבואר הוא מוכח להדיעה מגמרא דערכין, דף ט"ז עמוד ב'. בעה מיני רבי יהודה ברה דרבי שמעון בן פזי. שימו לב כאן שפה הוא התעלה על עצמו, המנקד, וכתב בריאה דשיב רבי שמעון בן פזי. נכון? בריאה. אתה צריך להגיד ברה, הבן של בנו, כן? ברה זה בנו. כן? אז זה פה הוא התעלה פה באי מומחיותו הרבה. ברד רבי שמעון בן פזי, כמו שפעם שמעתי באיזה הלוויה, שאמרו ויקרב משיחיה ויצמח פורקניה. כן? כן. ויקרב משיחיה. גם זה. טוב. בעם הנה רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי, תוכחה לשמה וענבה שלא לשמה. אין מיני הוא עדיפה. ואמר לה, מילה מודית, דענבה לשמה עדיפה, דאמר מור, ענבה גדולה מכולם, שלא לשמה נמי עדיפה, דאמר רב יהודה, אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. וממילא, כלומר משהו אמר לגבי תוכחה, נשמע דחוותה נמי בעסק התורה. מילה מודה דתורה שלא לשמה, ודאי דעדיפה ממצוות לשמה. שערי משנה שלמה שנינו ותלמוד תורה כנגד כולם. כלומר, מה הוא מתכוון כאן? הוא מתכוון כאן, יש ענבה, ויש תוכחה ויש תורה. כן? ענווה זה שייך למידות. תוכחה זה שייך למצוות. ותורה זה שייך לתורה. אז יש לנו פה שלוש מדרגות, אחת למעלה מן השנייה. הנמוכה זה המידות. למעלה מזה המצוות. למעלה מזה התורה. ואז השאלה הייתה, ענווה לשמה, שזה מידות, והוא עושה את זה לשמה. או תוכחה שלא לשמה, אבל זה מצוות. אז יש מקום לספק, נכון? אז הגמרא אומרת, לא, ברור שתוכחה שלא לשמה זה יותר גדול. למה? כי לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה ולשמה. אז אם כך, קל וחומר, אנחנו לומדים מהגמרא בערכין, שתורה שלא לשמה עולה על כולם. נכון? זה מה שהוא אומר. זה הדיוק שלו. יש פה שאלה, הבית של גדעון? נראה לי שזה נשאר מאתמול או משהו כזה. טוב. וכן חילקו רבותינו זיכרונם לברכה, ביתרון ערך מעלת התורה על המצוות, שזכות ואור המצוות, בין בעידנה דעה סגבה ובין בעידנה דלה סגבה, היא רק מגינה מן היסורין, ואינה מצלת את האדם שלא לבוא לידי חטא. אבל אור התורה, גם לפי המסקנה שם, על כל פנים, בעידנה דעסיק בה, גם היא מצלת אותו מחטא. ואמרו בירושלים, כלומר, אמרו שמצוות מצילות מן האיסורין, ולא מצילות מן החטא. מה שאין כן התורה, לפחות בעידנה דעסיק בה, מזמן שהוא עוסק בתורה, שמצילה לא רק מן האיסורים, אלא גם מן החטא. אם כן, יש מעלה לתורה, אפילו שלא לשמה, על המצוות אפילו לשמה. ואמרו בירושלמי, פרק א' דפאה, שכל המצוות אינן שווים לדבר אחד מן התורה. וכמו שידבר להלן, אם ירצה השם, בשער ד' בזה. אם כן, גם עסק התורה שלא לשמה, נמה עדיפה ממצוות לשמה. מזה הטעם עצמו, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אם כן, פה יש לנו פרק ארוך שבו הסביר לנו רבינו חיים שאין לזלזל בלימוד תורה שאיננו מתוך דבקות, כי מעלת התורה היא גבוהה. אף על פי שמעלת העמידה של אותו אדם היא מעלה נמוכה, שהרי הוא עוסק שלא לשמה. אבל התוכן שבו, שאיתו הוא בא במגע, הוא תוכן עילאי, תוכן עליון. לכן מצד זה אין לזלזל. כן. הסברתי בשיעור אתמול בספר בראשית שיש הבדל בין חטא לעבירה. נכון.
אז גם פה זה, זאת אומרת, זה תקף בכל טקסט שאנחנו קוראים או
שזה... האם זה תקף בכל טקסט שאנחנו קוראים? איפה ראית שיש פה חטא ועבירה? בכלל הוא הזכר. החטא
הוא הזכיר חטא. עכשיו השאלה אם מתכוון לחטא במובן...
אפילו חטא, כן? אפילו חטא אין לו. לא רק עבירה אין לו, גם חטא אין לו. כן, אדם שעוסק בתורה, זה מציל אותו מן החטא.
הכוונה שלי זה שאם אני רואה שכתוב חטא, זאת אומרת, זה מתכוונים לאותה משמעות שחטא...
שאלת כבר. וקיבלת תשובה. טוב, פרק...
לפי ההיגיון, יוצא כאילו עדיף לעסוק בתורה. לא את המדרש, לא אמרנו אותו כלום. יושב, לומד, זה לזה. זה יותר טוב מאשר הלכת לעשות גמילות חסדים. זה יותר טוב.
כלומר, אתה שואל על דברי הברייתא. אתה שואל על דברי הברייתא, שאמרה, אלו דברים שלהם שיעור הפאה והביקורים וגמילות חסדים וכו', ובסוף אומרים, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז קשה לך על הברייתא. איך הברייתא אומרת שתורה כנגד כולם?
כן, אבל לא נשמע פה. זה מדבר.
רגע, רגע, איך הבנת את הברייתא ולמה זה סותר את זה?
שמה הבנתי לשמה.
תורה לשמה דווקא?
כן.
איפה זה כתוב שזה תורה?
ההיגיון. התלמוד תורה כנגד כולם, מה זה? באמת אדם שלשמה.
אבל לא כתוב.
אם יש לך ללכת לתת לאיזה חולי עכשיו משהו לשתות ולאכול, זה עדיף, מבחינת ההיגיון אני אומר, עדיף מאשר סתם ללמוד תורה שבכלל לא בראש שלו, בכלל לא לשמה. לא מהתורה אמר, כי יקבל מהשקל.
בואי נעזב לך משהו. תלמוד תורה כנגד כולם, בתנאי שיש כולם. תלמוד תורה כנגד כולם. משמעה שיש כולם.
בסדר.
אם אין כולם, אז גם אין תלמוד תורה.
בסדר.
בסדר,
זה התפלפלות עליו.
למה זה?
זה בסדר, כאילו צריך לעשות את הכל הבעיה שזה תלמוד תורה כנגד.
צריך תלמוד תורה כנגד תפילה.
אני מדבר עכשיו מצב. יש לך מצווה גמילות חסדים גדולה מאוד, ויש לך עכשיו להעביר את השעה הזאת פה תמורת 100 שקל.
כן.
יוצא לפי זה, כן, שעדיף לשבת פה על ה-100 שקל ואשר לך לעשות גמילות חסדים.
יש לנו כלל בהלכה. מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, אז הוא צריך ללמוד תורה.
בסדר.
ואם אינה יכולה לעשות על ידי אחרים,
יפסיק
מלימוד תורה, בסדר. ויעשה. נו, אז מה?
נגיד, טוב, נו, אז...
נו, זה פשוט. אלא מה? ניכר מתור דבריך שיש לך הערכה גדולה מאוד לגמילות חסדים. שאתה חושב שזה דבר חשוב מאוד. זה אתה צודק, הרי זה דבר שאין לו שיעור. וכמה ש... אז כמה שתגדיל...
מה שקשור מקבל על השעה הזאת.
כמה שתגדיל את הערך של גמילות חסדים, תגדיל עוד יותר את הערך של לימוד תורה. עכשיו, המאה שקל, זה שהוא עושה את זה בשביל המאה שקל, זה מה שמקטין את כל הלימוד תורה שלו.
כן.
אבל זה לא מקטין את התורה.
את התורה אף אחד לא יכול...
התורה הוא לא יכול להקטין. כלומר, התורה היא דבר גדול. אז אף על פי שהוא מרוב קטנותו עוסק בזה רק בגלל שהוא יקבל על זה כסף, אז זה באמת חבל עליו. אבל לא חבל על התורה. בסדר? הבנת מה שאני אומר? כן. חוץ מזה, איפה ראית שאדם לומד תורה בשביל לקבל 100 שקל? זה ודאי אסור. אסור ללמוד תורה בשביל כסף, לא?
גמרא.
מה? אסור ללמוד תורה בשביל כסף.
זה שכר בטלה.
איזה שטויות, זה שכר בטלה. שכר בטלה, הכוונה שאדם בטל ממלאכתו. כלומר, יש לו מלאכה, והוא בטל ממנה, אז הוא מקבל כסף על מה שהוא בטל. אבל אם אין לו מלאכה, איזה מין בטלה זאת? איזה שכר בטלה זאת? אני לא מבין את ההיתר בכלל. איזה היתר יש לקבל כסף על תורה? או ללמוד או ללמד, מה פתאום? הכתוב מפורש, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. הרי משה רבינו מעולם לא קיבל משכורת על מה שהוא עושה, לא?
קדיש.
מה קדיש?
תמורת כסף.
קדיש תמורת כסף. אתה רוצה, תגיד. מה?
אפשר לקחת כסף?
כן, אפשר.
למה זה כן וזה לא?
למה? כי זה טוב לנפטר. כלומר, אתה עשית משהו בשביל הנפטר.
ללמד בחינם.
ללמוד, לימוד תורה זה משהו אחר. קדיש זה מי? זה מצווה. אני לא חייב להגיד קדיש. אתה רוצה שאני אגיד קדיש, תשלם. אבל ללמוד תורה אני חייב בכל מקרה. אז מה אתה תשלם לי על זה שאני עושה את חובתי? טוב. כל זה כמובן מעיקר הדין. אבל הדורות האחרונים מצאו את כל היתרים שבעולם. בסדר? כל החומרות עושים חוץ מהחומרה בזה.
גם לתורה שבכתב?
הכל. מצאו היתרים בכל דבר. טוב. אפילו אני.
מה?
אפילו אני מצאתי היתר. פרק ג' וגם...
לא, זה בסדר. לך אני מוכן לשלם.
למה? זה לא בסדר.
לא, אני בכיף.
אם אתה משלם לי, אתה משחית אותי. לא בסדר.
אני משחית אותך?
בוודאי. אסור לקבל תורה, לקבל כסף על תורה.
אהבתי שתשאר פה, זה היה.
אתה רוצה שאני אשאר פה? אני אשאר לך את התמונה שלי, אם אתה רוצה. וגם, כי באמת, אני ראיתי שבקבר של רבי מאיר בעל הנס, מוכרים שם תמונות של רבנים עם כאן קטן בשביל לשים נר. ויש שם אפילו תמונה של הרמב״ם עם כאן כזה. מעניין מאוד מה הרמב״ם היה חושב על זה שמדליקים לו נר. פרק ג' שלום הרב, למה האדם העוסק במצווה המצווה לא מצילה אותו מאחת בזמן העשייה ואילו התורה בזמן הלימוד כן ניצול מאחת תודה? טוב, זה הסוגיה שמה ממסכת סוטה, צריך ללמוד את הסוגיה שם. אבל אפשר להגיד פשוט מאוד שהתורה זה התחברות אל הסדר של העולם, וסדר העולם מציל את האדם מן החת, כי החת זה פרטיות בסדר העולם, זה כלליות. ברגע שאדם יוצא מפרטיותו, הוא ניצל מן ניצל מן החטא. לעומת זה, המצווה היא פרט מתוך כללות התורה, ולכן היא לא מצילה אותו מן החטא, אלא מצילה אותו מן הייסורים. כן. פרק ג' וגם כי באמת, כמעט בלתי אפשר לבוא תכף בתחילת קביעת לימודו למדרגת לשמה קרוב. טוב, זה באמת טענה משכנעת מאוד. אדם לא מתחיל את החיים שלו, את מהלך עבודת השם שלו, מתוך אידיאליסמוס. זה לא מתחיל כך. כי העסק בתורה שלא לשמה הוא למדרגה שמתוך כך יוכל לבוא למדרגת לשמה. ולכן גם הוא אהוב לפניו יתברך, כמו שבלתי אפשר לעלות מהארץ לעלייה, אם לא דרך מדרגות הסולם. כלומר, אי אפשר לבוא בטענות לבן אדם על זה שהוא נמצא בתוך סולם. כן? מה אתה בסולם? אמרו לך להיות בעלייה. בסדר, אבל אי אפשר להגיע לעלייה אם לא דרך השליבות של הסולם. אלא מה יעשה אדם? יגיד אדם מי אחר והותר לי לעלות דרך הסולם, אשאר באמצע הסולם. אז הוא ראוי לגנאי. הרי הסולם אינו משמש לך אלא כדי להגיע לעלייה. אבל אם אתה חושב שהסולם הוא מטרה, אז באמת ראוי אתה לכל גינוי. וזה מה שאמרו שהעוסק בתורה שלא לשמה, כאידאל שלא לשמה, ככוונה מוחלטת שלא לשמה, ראוי לו שתהפך שלייתו על פניו.
יש לך דוגמה מהחיים?
האם יש לי דוגמה? כן, יוסי.
איזה יוסי?
זה הג'ינג'י, מהשכונה שם, ברחוב השני.
יש ישיבות חילוניות, שמעתי.
יש ישיבות חילוניות.
יש כאלה בבר אילן שלומדים תורה. באמת, תסביר לי.
אני לא יודע, צריך לראות אישית כל אחד ואחד. כלומר, המסגרת שבה האדם לומד תורה.
יש מסגרת שלא נשמע, גם מסגרת.
אני אומר, מסגרות זה לא מוכיח כלום. יש אדם שנמצא במסגרת מסוימת, חברו שלידו לומד לשמע, והוא לומד שלא לשמע או להפך. אתה לא יכול לדעת. כלומר, זה לא דבר שהוא גלוי וכתוב על המצח של האנשים. זה נמצא בפנימיות הלב של האנשים. בסדר? ולזה אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמע. אומרם, לעולם, רוצה לומר בקביעות. היינו שבתחילת לימודו אינו מחויב רק שילמד בקביעות תמיד. יומם ולילה. ואף אם לפעמים ודאי ייפול במחשבתו איזה פנייה לגרמה, לשום גאות וכבוד וכיוצא. עם כל זה, אל ישים לב לפרוש או להתרפות ממנה בעבור זה חס ושלום. אלא, אדרבה, יתחזק מאוד בעסק התורה, ויהיה נכון ליבו בטוח שוודאי יבוא מתוך כך למדרגת לשמה. וכן הוא גם כן בעניין המצוות על דרך זה. ומי שימלאו ליבו לבזות ולהשפיל חס ושלום את העוסק בתורה ובמצוות אף שלא לשמה, לא ינקה רע. כלומר, לא רק שהוא אמר לך לפני כן שלא צריך לזלזל במי שעוסק בתורה שלא לשמה, מי שכן מזלזל הוא יענש על זה. ועתיד ליתן את הדין חס ושלום. ולא עוד, אלא שנמלא בדברי רזל, בבריתא ראש השנה, דף י"ז עמוד א', בין אותם שאין להם חלק לעולם הבא, לגמרי חס ושלום, וגיהינום קלה, ומינם קלים, ומאמינים, והמוסרות, והאפיקורסים. וכן במשנה, יש פרק חלק, מנו את האפיקורוס, בכלל אותם שאין להם חלק לעולם הבא. מה זה אפיקורוס? מי שמבזה תלמידי חכמים. ואמרינן בגמרא שם, רב ואבי חנינא דאמרי תרוויו, זה המבזה תלמיד חכם.
לא טוב, אפילו מאמין מילה אחת בתורה.
אבל יש גם המבזה תלמיד חכם. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי שאפילו המבזה חברו, בפני תלמיד חכם, נמי אפיקורוס הווה. ואף אם אומר, מי אהנה לן רבנן לדיד הוא קרו לדיד הוא תנו. הרי זה בכלל אפיקורוס. מבזה תלמיד חכמים. וגם מגלה פנים בתורה, נמי מקרה חס ושלום. והרי זה איבד חלקו בחיי העולם, רחמן יצילן. כל זה בגלל שהוא זלזל במי שעוסק בתורה שלא לשמע. וואו, תסמר סערת או שני. לא משנה, עוסק בתורה, הוא אמר לך שזה לא משנה, אם הוא עוסק בתורה לשמר שלא לשמע, ראוי לכבוד. לפי זה אם הוא מבזה אותו, הרי הוא בכלל אפיקורוס. אפיקורוס אין להם חלק העולם הבא. נורא. כן? הרגע שהוא אמר, מה יהנה לן רבנן לדידו תנו? לדידו הוא האנו.
כן, החרדים האלה
שבישיבות, שאתה... וכן הרבנו יוינה.
אז כל אלה שלא משלימים עניינים עם מחללי שבתות, אז יש להם בעיה רצינית.
מה זה קשור לעניין?
אתה לא משלים איתו מעניין, אתה מבזה אותו. עצם העובדה שהוא הגיע לבית כנסת, הוא בא שלא נשמע.
תמהני על שאלתך, אדוני. אנחנו מדברים עכשיו על מי
ש... אני נדם, לא בעד.
תמהני על דבריך אדוני.
כן.
שאתה אומר, מסיק מהדברים הנפלאים שקראנו עכשיו.
כן.
שמי שאיננו מוכן להשלים מניין עם מחלל שבת, הרי יש לו בעיה.
כן.
אני לא אמרתי שיש בעיה או אין בעיה, אני רק אומר שזה לא קשור למה שכתוב כאן.
קשור.
לא, זה לא קשור.
לא, אני
בגלל ש... לא, לא, בגלל שכאן רב חיים, מה הוא אומר? הוא מדבר על מי שמבזה את העוסק בתורה. הוא בז למי שעוסק בתורה שלא לשמע. על זה הוא אומר, זה גדר של אפיקורוס.
לא, על המכלול שלא לשמע?
לא, הוא אומר על אדם שעוסק בתורה. הוא עוסק בתורה? מה?
בתורה ומצוות.
בתורה ומצוות.
גם מצוות.
לא, אבל...
מצוות.
לא, 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 לא.
עוסק בתורה ומצוות.
לא. 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 כי הראייה שלו זה מהגמרא במסכת סנהדרין. והגמרא במסכת סנהדרין אומרת שאפיקורוס זה המבזה תלמידי חכמים. לא המבזה עושה מצוות.
תורה בגמרא זה תריאג.
בסדר?
פה שוב בפירוש בתורה.
למעלה הוא כתב...
אתה עוסק בתורה ומצוות. אף שלא לשמה.
נכון.
יפה. מה אני הסתכלתי מזה? שגם מי שעסק מצווה הוא בא שפר לי להשלים מניין.
כן, אבל אחר כך תסתכל, אבל תראה אחר כך את הראייה שלו מהגמרא במסכת סנהדרין. שהגמרא במסכת סנהדרין דנה כאפיקורוס, המבזה תלמידי חכמים, לא המבזה עושה מצוות. אז הראייה איננה כלפי מי שעושה מצוות. לכן תמהני על דבריך. וכן, לא אמרתי שזה בסדר לא לרצות להשלים מניין עם מחלל שבת. זה נושא בפני עצמו, זה שאלה הלכתית. האם מי שמחלל את השבת יכול להצטרף למניין או לא? זה שאלה אחרת. כן, אבל זה לא קשור לעניין שלנו. כי כאן מדבר על מי שלומד תורה. וכן, הרבינו יוינה זל, בשער התשובה, שמנה סדר מדרגות חומר העונשים, ומדרגה אחרונה מנה את הקט, שאמרו הזל עליהם שאין להם חלק העולם הבא, ומנה גם כן שם, המבזה תלמיד חכם בכלל זאת הקט. וכן מנה אותו הרב חיים ויטל, זל, בשער הקדושה, בכלל אותה הקט. וכל חומר עונשו הנורא הזה הוא מטעם על שהוא במורידי אור מעלת התורה הקדושה וחילולה חס ושלום. כלומר, מה הבעיה של מבזה תלמיד חכם? הרי אותו תלמיד חכם אולי יש בו משהו לא כל כך בסדר, שהרי הוא לומד תורה שלא לשמה, כן, אבל התורה שעוסק בה אותו תלמיד חכם היא ראויה. וכל חומר עונשו הנורא הזה הוא מטעם על שהוא במורידי אור, מעלת התורה הקדושה חילולה חס ושלום, כמו שהעריך בזה רבנו יונה זל שם. עיין שם בדברי, שם דברי קדוש השם, וכתב הוא זל שם, שגם עיקר העונש של כל המנויים שם באותה הקט, הוא גם כן רק מפני חילול כבוד התורה הקדושה, רחמנה גצלן. כי כיוון שהוא משפיל, הוא מבזה את העוסק בתורה שלו לשמה, הרי הוא מרפא את ידיו מעסק התורה, ולא יוכל לבוא לעולם למדרגת לשמה. להיות תלמיד חכם גמור, כלומר המטרה שלנו באמת זה שהוא יהיה עוסק בתורה לשמה, אבל מאחר וזלזלו בו בגלל שהוא עוסק שלא לשמה, אז הוא מתרפא מללמוד תורה, ואז הוא לא יגיע לעולם ללימוד תורה, והרי ודאי מקרה בזה, מבזה תלמיד חכם, ואין לך חילול שמו יתברך ותורתו הקדושה יותר מזה, הוא כבר השפיל והוריד את יקר תפארתה של התורה הקדושה לארץ, יגיע עינה עד עפר, והרס גם את כל העבודה בכללה חס ושלום, כי אין עבדותו יתברך מתקיימת כראוי בעדת ישראל, בלתי על ידי התלמידי חכמים עוסקי התורה הקדושה יומם ולילה. כי עיני כל ישראל עליהם, לדעת מה יעשה בישראל, מה יעשה בישראל, להורות להם הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. אם כן, האיש אשר יבוא לגרום שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים בישראל, הרי כבר הרס גם, כלל עבודתו יתברך לגמרי. כי שערו עדת ישראל חס ושלום ללא תורה וללא מורה, ולא ידעו במה ייקשלו חס ושלום. וכן זה כתב גם כן רבינו יונה זל שם, עיין שם. לזאת אתה צריך להיזהר, עד רבה, לכבד ולהגביע ככל אשר בכוחך, את כל העוסק ומחזיק בתורת השם, אפילו שלא לשמע, כדי שיוכל צדיק דרכו, בל יתרפא ממנה חס ושלום, כדי שיוכל לבוא ממנה למדרגה לשמע. למה הוא לקח את הנקודה הזאת? בגלל שהוא מרגיש סכנה. הוא מרגיש סכנה שהחסידים, מרוב דרישתם מהעבודה בדבקות, יגרמו שלא יהיו תלמידי חכמים. זה עיקר המלחמה שלו.
המבזה תלמידי חכמים, בסדר, הוא גורם שהתורה ירד קרנה, אבל למשל, בן אדם שפתאום המציא מפלגה של גונבים.
מפלגה של גונבים, כן?
של גנבים.
של גנבים, כן?
מפלגה, גנבות בעם.
נו, אז מה? גנבות בעם, נו?
וזה ככה יש לו 60 מנדטים.
60 מנדטים של גנבים, יפה, נו מאוד.
עכשיו כל האנשים יתחילו לגנוב, וכאילו שאין עין למעלה, לא רואה ולא מסתכלת.
כן, ואז מה?
אז למה הוא דווקא לקח את העניין של תלמוד, וזה תלמוד את החכם, למה לקח למשל מצווה סתם, שבן אדם ש... שמבזה מצווה או
על בזוי
שהוא,
מצווה
שהוא, לא בזוי מצווה, שהוא כאילו מסיק
הבנתי, כלומר, אדם שגורם לאחרים לעבור עבירה זה גם כן חמור, אבל זה לא חמור כמו מי שמונע שלא תהיה תורה, מדוע? כי אם יש עבירות, איך אפשר לתקן את העבירות? על ידי תורה. אבל אם אין לך תורה, איך תתקן את העבירות? לא ידעו אפילו שזה עבירה.
לא, אפילו מצווה אחת, לא כל התורה, מצווה אחת, בסדר, נגיד אנשים תמימים וזה, אתה...
הם חושבים שמותר לגנוב, למשל, הנה, כן. אנשים ככה כן. התרגלו לחשוב שמותר לגנוב, איך כן. נתקן את זה?
איך תתקן את זה?
כן. אני אלמד תורה שהתורה אומרת לו לגנוב.
אפשר גם להגיד לאנשים שזה לא מוסרי וזה לא גן, הבן כן, אדם עבד, לא הבן
כן,
אדם...
אבל אם יש תורה זה יעזור. שלום לכבוד הרב, האם היחס המרומז לחלק מהציבור החרדי... מחלק מהציבור שלנו אין בזה משום מבזה תלמיד חכמים אשר לומד שלא לשמה. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע מה זה חלק מהציבור שלנו כלפי חלק מהציבור החרדי ויחס מרומז. לא יודע על מה אתה מדבר.
הכוונה לכספים.
הכוונה לכספים, לא הבנתי.
אלה שמקבלים כסף, כאילו יכול לא לשמה.
אסור לקבל כסף על לימוד תורה, זה לא קשור לעניין. מה?
אמרת שמצאו את כל ההיתרים.
מצאו את כל ההיתרים. אבל מה זה קשור לעניין?
זה קשור... אני חושב שמשהו...
לא, השאלה היא... אם אתה מזלזל בלימוד התורה של אנשים בגלל שהלימוד הוא לא נשמע, זה באמת לא בסדר. אם אתה בא לביקורת על זה שמקבלים כסף על לימוד תורה, זה בסדר, כי זה עבירה. זה שני דברים שונים. ו... כן?
איך יודעים את ההבדל בין לימוד תורה לבן אדם ש... שהמידות שלו לא
מתוקנות,
שזה לימוד תורה שלילי, לבין לימוד תורה
שבעצם
יעזור לו
לתקן את המידות ה... לפי האישיות של האדם. אדם שיש לו מידות רעות, אז לימוד התורה שלו שלילי. אדם שיש לו מידות טובות, רק הוא לא עושה לשמה, זה חיובי.
הכוונה, אדם שרוצה לתקן את המידות שלו, רוצה לעשות את זה...
אדם שרוצה לתקן את המידות, אז שיתקן את המידות, ואז ילמד תורה, מה בעיה?
זה מה שהרב אמר עכשיו, הסיבה שזה כל כך חמור, הפגיעה בלימוד תורה, זה בגלל אם זה בן אדם שיש לו בעיה
במידה מסוימת,
אז לימוד תורה הוא...
אדם שיש לו בעיה במידות, והוא לומד תורה, זה מקלקל אותו יותר. אנחנו לא מדברים על אדם שיש לו בעיה במידות. מדובר על אדם ישר וטוב, רק שהוא לא עושה את זה לשם שמיים. זה הכל. כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם. האם זה ביזוי תורתו ומנותו? תורתו ומנותו זה לא אומר שהוא מתפרנס מהצדקה, זה שני דברים שונים. טוב, וגם אם נראה שכל ימי חייו, אני קורא כאן בפנים, מנעורה ועד זקנה וסבה היה עסקו בה שלא לשמה, גם כן אתה חייב לנהוג בו כבוד. וכל שכן שלא לבזותו חס ושלום, שכיוון שעסק בתורת השם בתמידות, בלתי ספק שהיה כוונתו פעמים רבות גם לשמה. כלומר, לפעמים הוא התעורר גם לזה שזה יהיה לשם שמיים. כמו שהבטיחו רזל שמתור שלו לשמה בא לשמה. כן הפירוש דווקא שיבוא מזה לנשמה, עד שאחר כך יעסוק בה תמיד כל ימיו רק לשמה, אלא היינו שבכל פעם שהוא לומד בקביעות זמן, כמה שעות רצופים, אף שדרך כלל הייתה כוונתו שלו לשמה, אם כל זה בלתי אפשר כלל שלא ייכנס בליבו באמצע הלימוד על כל פנים זמן מועט, כוונה רצויה לשמה. ומעטה כל מה שלמד עדנה שלו לשמה נתקדש ונתהר על ידי אותו העת הקטן, שלוש שניות, שכיוון בה לשמה. גם זה משהו. קצת, לפעמים הוא מתכוון לשמע, יש לזה מעלה. עד כאן להיום. שלום.